ולכן גם לא מובן להם המעבר הזה שיש בין יום הזיכרון ויום העצמאות, איך זה ברגע אחד עוברים מאבל לשמחה ולחגיגות. והאמת היא שהטעות היא כפולה, כי הימים האלה יש להם משמעות אחרת, אמורה ודאי לנו להיות להם משמעות אחרת, וממילא זה גם הקשר המשותף, וקשר משותף כפול הייתי אומר. שניהם יש בהם תוכן של הכרת הטוב. יום הזיכרון יש בה את החובה שלנו להכיר טוב לאלה שמסרו את הדבר היקר מכל, את החיים שלהם, בשביל עם ישראל, בשביל ארץ ישראל, בשביל כל אחד ואחד מאיתנו. הכרת הטוב הכי בסיסי, אדם מסר את חייו בשביל להציל אותנו, בשביל להציל את כלל ישראל. ומתוך הכרת הטוב הזה, הזאת, לאנשים פרטיים, לחיילים, לכלל, אנחנו מגיעים ליום העצמאות, שהכרת טוב, הלל והודעה לקדוש ברוך הוא על החסד הנפלא שעשה לנו בתקומת ישראל בארצו, דבר שרואים אותו יום יום, שעה שעה. אני מרגיש שיש כאן בחינה שמי שמכיר בטובתו של חברו מכיר בטובתו של הקדוש ברוך הוא, ומי שכופר בטובתו של חברו אומר, מה זה יום העצמאות חיילים, מה זה אומר לי? סופו לכפור בטובתו של הקדוש ברוך הוא. גם את הגאולה הזאת, את הטוב שעושה איתנו ריבונו של עולם, גם זה הוא לא רואה. והקשר הנוסף זאת המשמעות עבורנו. אנחנו לא מתאבלים על החללים. עם כל הצער והכאב יש כללים של זיכרון ואבל, אלא אנחנו לוקחים את היום הזה לראות מה זה אומר לנו. הרי הם, אדם עומד מול כל חייל, אומר, רגע, הוא נהרג בשביל עם ישראל, הוא נהרג בשבילי, הוא הקריב למען מטרה גדולה. מה אני עושה? איפה אני בנקודה הזאת? מה אני עשיתי? מה אני עושה? אבל הכי חשוב, מה אני מוכן מהיום הזה לקום ולהגיד, רגע, אני לא חי לעצמי, יש מטרות גדולות שבשבילם יש מסירות נפש, קל וחומר מסירות נפש של חיים, לחיות חיים של... מה אני עושה בשביל עם ישראל? וכנ"ל המשותף הוא לנקודה הזאת של יום העצמאות. קדוש ברוך הוא פועל פה, מביא, קדוש ברוך הוא מראה לנו התחלת דגאולה. מה אני שותף בנקודה הזאת? אי אפשר לעמוד בצד. חז"ל אומרים, גמרא בירושלמי, מופיע בעוד מקומות, עתידה בת קול להיות מפוצצת בראש הערים ואומרת, כל מי שפעל עם אל יבוא ויטול שכרו. מה אתה פועל עם אל? מה אתה עושה? הקדוש ברוך הוא, כל הגאולת ישראל במאה, 150 שנה האחרונות, הם כולם התחילו מהתערותא דלתתא, שבאה בעקבותיה התערותא דלעילא. אבל התהליך הזה ממשיך. מה אני נותן כאן למטה, במה אני שותף? ימים שבאים ואומרים, רגע, מה זה אומר לי? איפה אני? מה אני ממשיך לעשות? וביום הזה, מעבר למה שדיברנו, צריכים גם להכיר בדרגתם הגבוהה של החללים. הגמרא אומרת, הרוגי מלכות אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. שואלת הגמרא, מי אלה הרוגי המלכות האלה? הרי אנחנו ביום כיפור בתשעה באב מזכירים את עשרת הרוגי המלכות, את רבי עקיבא וחבריו. אומרת הגמרא, מה הכוונה היא לרבי עקיבא וחבריו? כאילו משמע שהדרגה הגבוהה שלהם זה הרוגי מלכות, היו להם עוד דברים גדולים, וכי זה בלבד? אומרת הגמרא, הרוגי מלכות אלה הרוגי לוד. והגמרא אומרת שאלה פפוס ולוליאנוס, רק השם כבר מראה שהם לא היו בדיוק האנשים הרגילים בכלל ישראל. והגמרא אומרת, דרגתם היא שהם הרוגי לוד, הם הרוגי מלכות. והיה המלך, ביתו נהרגה, והמלך רצה להרוג ציבור גדול של כלל ישראל, והם הלכו ואמרו, אנחנו הרגנו. אמרו, אנחנו הרגנו, הם נהרגו בעצמם, ובכך הצילו את כלל ישראל. אומרת הגמרא, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הם נמצאים בדרגה שאין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. הגמרא אומרת שמי שאמר את זה היה אחד מהאמוראים, שמה שאנחנו קוראים בימינו מת מוות קליני, בקושי חזר לחיים, והוא אמר, ראיתי ששם העולם הפוך, כן, עליונים למטה ותחתונים למעלה, הכל שם הפוך. והוא אמר, הנה אני רואה הרוגי מלכות. אומרים לו, עולם, זה הסדר, זה הסדר האמיתי, עולם נכון ראית, הרוגי מלכות שכל המעלה שלהם שנהרגו בשביל עם ישראל, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. זה לא אמור על חיילים, לא משנה מאיפה הוא היה, מאיפה הוא הגיע, כמה הוא קיים תורה ומצוות, אין כל בריאה. כשלמדנו בכל תורה, היה בחור שרצה מתוך רצון של יראת שמיים ללכת לקברי צדיקים, ביקש רשות מרב שלמה זלמן אוירבך ללכת לקברי צדיקים, לנסוע לצפון, לגליל, לקבר של רב שמעון בר יוחאי וחבריו. שאל אותו למה, אומר, אני מרגיש צורך לקבל התעלות מקברי צדיקים. אמר לו רב שלמה זלמן אוירבך, כל תורה זה בית וגן. אומר, למה לך ללכת לשם? יש בהר הרצל, כאן קרוב, לך בהפסקת צהריים להר הרצל, יש שם קברים של אלפי צדיקים, למה לך ללכת לשם? פשט, אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. ומה התוכן הפנימי של זה? איך זה? צריכים להבין מה המשמעות, לא רק של מסירות נפש למען עם ישראל, אלא עוד יותר מה המשמעות של מסירות נפש של חייל במלחמה. הרמב"ם מלכות מלכים מדבר על מה צריך להרגיש חייל בשעת קרב, והרמב"ם מדבר שם, שימו לב, כיוון שזאת המסגרת, על יוצא למלחמת רשות, אפילו לא על מלחמת מצווה, על מלחמת רשות. ואומר הרמב"ם, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעת צרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו, ולא יירא ולא יפחד, ולא יחשוב לו באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונו מליבו, ויפנה מכל דבר למלחמה. מה זה המילים האלה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה? הרי הרמב"ם מדבר על מלחמת רשות, והרמב"ם בנה את יסודו, את כל ההלכה הזאת, מדברי אביגיל לדוד, ובזה הוא מסיים, כי אביגיל אומרת לדוד, כי עשו יעשה השם לאדוני בית נאמן, כי מלחמות השם אדוני נלחם. דוד באותה תקופה, איזה מלחמות השם? פה באויבים, שם באויבים. צריך לדעת שמלחמת ישראל באויביו היא מלחמה, מלחמת של קידוש השם, מעבר להצלה. כי כשגויים עומדים ונלחמים עם עם ישראל, וזה מסביר את ההיסטוריה, בשבילם אולי תגידו היהודי הזה והיהודי הזה, פעם אנחנו בגלות ופעם אנחנו בארצנו, פעם אנחנו עשירים ופעם אנחנו עניים, פעם אנחנו נצלנים ופעם אנחנו לא עושים שום דבר, תמיד רודפים אותנו. מה ההיגיון לשנאה הזאת שיש לאותו אחד באיראן שרוצה להשמע? איזה עסק יש לנו איתו? כי אנחנו עם השם. בעצם פסוקים מפורשים בתהילים, תהילים פ"ג, שיר מזמור לאסף, אלוהים אל דומי לך, אל תחרש ואל תשקוט אל, כי הנה אויביך יאמיון ומסניך נשאו ראש, על עמך יערימו סוד ויתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונחידה מגוי ולא יזכר שם ישראל עוד. כי כל הזמן מדברים על ישראל. אומר דוד, כי נועצו לב יחדיו, עליך הברית יכרותו. הם מדברים עלינו, אבל בעצם המלחמה שלהם היא בך. כי הגויים מעבר לכל מרגישים את מה שאנחנו לא תמיד זוכרים. יש פה עם השם, וכשהם נלחמים בצבא השם, בצבא ישראל, הם בעצם הולכים להילחם בצבא השם. ואותו דוד שאומר כאן בתהילים, הוא בתור נער כל כך הביא את זה לידי ביטוי במלחמה של גוליאת בשמואל. גוליאת עומד ומקלל, אפילו לא מקלל, הוא עושה צחוק, הוא עושה צחוק מהחיילים הישראלים, אומר להם, חפשו לי פה גבר, אתם לא גברים, אתם נראה יש פה מישהו שמוכן להילחם איתי. הוא אומר גוליאת, ויאמר הפלישתי, אני חירפתי את מערכות ישראל היום הזה, מערכות ישראל, תנו לי איש ונלחמה יחד. ואף אחד לא זז. הוא עושה צחוק מהחיילים הישראלים. דוד מגיע לשם, אבל לא משנה, דוד אומר, מה קורה פה? אומר איש ישראל, שימו לב, גם אנשי ישראל, הראיתם האיש הזה, העולה הזה, כי לחרף את ישראל עולה. שואל דוד, מה קורה פה? אומרים לו אנשי ישראל, יש פה אחד שמחרף את ישראל. אבל דוד אומר, מה יעשה לאיש אשר יכה את הפלישתי על אז והסיר חרפה מעל ישראל? כי מי הפלישתי יערל הזה? כי חרף מערכות אלוהים חיים. דוד מדבר כבר על חרף מערכות אלוהים חיים, כי צבא ישראל מיישם או מגלם, בין בגלוי בין בסתר, בין אם הוא מודע לזה, חרף מערכות אלוהים חיים. והוא ממשיך ככה, והיה הפלישתי הראל הזה כאחד מהם, כי חרף מערכות אלוהים. ואנוכי בא אליך בשם השם צבקות אלוקי מערכות ישראל אשר חרפת, ידעו כל ישראל, כל הארץ, כי יש אלוקים לישראל. דוד אומר לו שמערכי אלוקי מערכי מערכות ישראל זה בעצם ישראל ואלוקים קשורים זה בזה. כשהגויים נלחמים איתנו, הם נלחמים בריבונו של עולם. וכשחייל מוסר נפשו למען עם ישראל בצבא, זה משמעות כפולה, מעבר להרוגי מלכות של עצם מסירות נפש בשביל עם ישראל. אין הרוגי, הוא יצא כאן, המשמעות של על קידוש השם מקבלת עומק כפול, על קידוש השם, על קידוש שמו. אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתה. ושוב, מפה אנחנו צריכים לבוא ולהגיד, רגע, איפה אני? מה אני עושה בחיים לקידוש השם, לקידוש שמו? מה אני עושה למען עם ישראל, למען ארץ ישראל, למען האחרים? מבית המדרש שלנו, הרב גנץ, קראנו עכשיו את שמות הנופלים. אני רוצה לעמוד בקצרה, כי זה אריכות גדולה, על שני זוגות של תלמידים שיצאו מבית המדרש כאן ונפלו. זוג אחד שאיתו אני אתחיל, זה שנהרגו, אחד מהם נהרג במלחמת יום כיפור, מוישה כהן השם יקום דמו, והשני החבר שלו שהיה יחד איתו בטנק, אבנר מיכאלי, שהיה בטנק שמשה כהן נהרג, שהוא נהרג אחרי 4 שנים בתאונה, אבנר מיכאלי קרוב משפחתי. אני רוצה לספר עליהם, זה זוג אחד. והזוג השני שנהרגו ביחד באותו רגע, באותה שנייה ממש, כן, זה אברהם אלה מוצן ושלמה אומן. שמלחמת שלום הגליל. אני הגעתי לישיבה בערב מלחמת יום הכיפורים, בתשל"ג באלול. הגעתי כאן לישיבה. ימים ראשונים, אתה רואה מי הבחורים העיקריים בבית המדרש, היו באמת חבורה רצינית מאוד, אבל בתוך החבורה הזאת התבלט אחד באופן מיוחד, זה מוישה כהן. קודם כל הוא היה בחור גבוה, נאה. כל בחור שבישיבה שהייתה לו איזו שאלה, אתה תמיד ראית באזור שלו אותו שואלים שאלות. הוא יודע, הוא היה לב בית המדרש שם. הבחור הזה, שהוא בן להורים ניצולי שואה, הוא נולד מזיווג שני, אבא שלו ואמא שלו שניהם ניצולי שואה, עלו פה לארץ ברחובות, הוא נולד, למד כאן בישיבה. הגיעה מלחמת יום כיפור, בשעת נעילה אנחנו היינו בבית המדרש, קיבלנו הודעה, יש מלחמה, הבחורים לא לעזוב את בית, לא ללכת, לא לחזור הביתה, יבואו לפה האוטובוסים, ייקחו את החיילים. אני עוד לא הייתי חייל, הגעתי רק אז לישיבה. אני עוד זוכר את האוטובוסים שלוקחים, לקחו, ובאיזשהו צורה, היו כמה הורים בודדים שהצליחו להגיע לפה להיפרד מהילדים שלהם. באמת הדוגמה הזאת של מוישה כהן ואבנר מיכאלי עולים על האוטובוס. ואני רוצה, הישיבה הוציאה אחר כך, שנה אחרי המלחמה, ספר נקרא מים חיים, שאחד האורחים והכותבים שלו באמת היה אבנר מיכאלי, שהוא חזר בשלום מהמלחמה, נהרג 4 שנים אחר כך, על מוישה כהן. אבל עוד לפני כן, אם אני כבר מזכיר את זה, היה עוד בחור שלישי, שיצר, מנחם שיצר. שמנחם שיצר לא הצליח, לא קראו לו שם בגלל שהוא לא השלים את האימונים שלו, הוא יושב, אנחנו נשארנו פה גם כן לראות מה אפשר לעזור, יומיים נשאר פה, אומר רגע מה יהיה, לא קוראים לי, במקום להגיד רגע אם לא קוראים לי בסדר, מה אני צריך שום דבר, הלך והרים טלפונים, בינתיים הוא לא יודע, לקח טרמפים, אוטובוסים משלו, טרמפים, חיפש בגדוד הזה, אמרו לו לא צריך, חיפש עד שהוא מצא סוף סוף את מלחמה, את המלחמה, עלה לאיזה טנק ונהרג שם באחד הימים הראשונים. זה אני עוד זוכר, אני מדבר איתו, הוא אומר לי יחזקאל, מה יהיה, מה יהיה, אני לא מגיע למלחמה, מה יהיה, אני לא יכול להישאר פה. זה שיצר. מנחם כהן ואבנר מיכאלי מגיעים, מוישה כהן ואבנר מיכאלי מגיעים. התקלקל להם הטנק בתחילת הנסיעה, כולם מתקדמים. מה השכל שלנו, השכל הקר אומר, סדר, נו, אני עושה את המאמצים שלי, אני נמצא פה, התקלקל, צריכים לתקן טנק, קוראים, אבל אף אחד לא עוזר. שני הבחורים האלה, ואבנר מתאר איך הם עשו את זה, אבל בעיקר מוישה כהן, אומרים זה לא ייתכן, שיגעו את כולם כדי שיתקנו להם סוף סוף את הטנק, כדי שהם יוכלו להגיע ולהסתער. מתקנים את הטנק, נמצאים כמה זמן לפני שעוברים את התעלה. אתם יודעים שטנק צריך לנקות אותו, כדי שטנק יהיה יפעל, אז הכי חשוב זה שהתותח יהיה נקי. ובלגן של המלחמה אין, לא בדיוק מצאו. מוישה כהן זה יצא מפה, הוא לקח איתו את השמיכה שהוא הביא מהבית לישון, לקח את זה איתו. שעת המלחמה ניקה את הטנק עם השמיכה הזאת, את התותח. אבנר אומר לו, מוישה, אמא לא תיחס שמלכלכים את השמיכה? אז מוישה אומר, אמא שלי תשמח ששמיכה מהבית שלה משמשת את בנה שיוצא לקרב. אגב, השמיכה הזאת, אבנר מתאר, היא הייתה השמיכה שבסופו של דבר קרחו, היא הייתה התחריכים של מוישה, עם זה לקחו אותו לקבורה, אותה שמיכה. אבל עוד קודם עומדים לצאת לקרב, מחכים להסתערות, כולם לעבור את התעלה אני מדבר, היו צריכים לקבל סיוע אווירי, מחכים לסיוע האווירי, כולם במתח, כל אחד עם המחשבות שלו. באותם רגעים ממש רואה אבנר את מוישה כותב, הוא שואל אותו מה אתה כותב, הוא אומר רגע אחר כך, גומר לכתוב דף, הוא אומר לו תקרא את זה, זה אמס אמס ראשון כזה, אמת אמת, אני אקריא לכם מה, כי זה נשאר אחר כך, פה זה בכותרת, דברי הגות שנכתבו על ידי מוישה בעצם ימי הקרב לפני נפילתו. פירוש הדבר, כשאתה קורא את זה אתה לא מבין, זה בזמן שמטוסים הם מחכים לפקודה להסתער, וכל העיכוב הוא כי המטוסים שצריכים להפציץ עוד לא הגיעו. העובר בימים אלו ברחוב טועה, מה קרה לעם הזה? מה מקורה של אחדות בשעת צרה? איפה האינטרסים של אתמול? אלא כדי להבין את שורשה של תופעה זו, עלינו להיזכר במאמר חז"ל, הקנאה, התאווה והכבוד מוציאה את האדם מן העולם. הריצה אחרי הגשמיות היא היוצרת את המסך שבין אדם לחברו, וממילא בין אדם למקום. הכל על רקע אינטרסים, רצונות וכבוד. כל זה בימים כתיקונם, בימים שבהם אין האדם מתמודד עם בעיות נצח ורץ אחרי חושה ורצונותיו. אני ואין מבלעדי עוד. אבל בימים של סכנה לכלל ישראל, בימים אלו מתעורר האדם מהדמיון האופף אותו, וכל המחיצות המפרידות נעלמות, כי עומדו מול שאלות חיים, כמאמר חז"ל, ושוב יום אחד לפני מיטתך. לכאורה מה בכך שיחשוב על זה יום אותו, אלא שכל הדברים הגשמיים מבני חלוף, וברגע של אמת מול הנצח הרי אין מקום לדברים רגעיים. בימי הרת עולם אלו, בימי דין אלו, המשך יום הכיפורים, כשמאות ממיטב בנינו, מוישה כהן כותב את זה אולי יום לפני שהוא נהרג, כשמאות ממיטב בנינו לא ישובו לבתיהם, עלינו לנסות להבין שזה חיסרון בנו. כמאמר חז"ל, אחד מבני החבורה שמת תדאג כל החבורה כולה. כשהלכו מאות מאיתנו עלינו לבדוק את חסרוננו. מכתב קודם שעוד הגיע הביתה זה מכתב שמוישה כתב לאחותו, מכתב שנכתב בסוכות ביום הושענא רבה. הוא אומר שם, יש לי רעיון, חבטה ערבה חובטים בה וחובטים בה וחובטים בה, אבל השדרה נשארת קיימת, עם ישראל נמשל לערבה, חובטים בה וחובטים בה, אבל עם ישראל נשאר. המכתב הזה הגיע למשפחה אחרי שכבר מוישה לא היה בין החיים. מוישה הזה עוד יוצא כל רגע איזה שהם דברי תורה, עברו, חטפו פגז, ומוישה נהרג במקום. אבנר שהיה חברותא שלו, החבר הכי טוב שלו, איש צוות במלחמה, כותב במכתב מאוחר יותר על הרגשות שלו. הוא אומר, אני ראיתי שאני לא יכול יותר, כמעט נשבר, כי הלב אומר אי אפשר להמשיך. ואז הוא אומר, ישבתי 5 דקות, אומר אבנר, עם עצמי, ואמרתי, אסור לתת ללב שיפעיל וישלוט על המחשבה, אני צריך עכשיו להילחם וזה מה שצריך לעשות. 5 דקות הוא ביקש מהמתק לשבת ולחשוב, 5 דקות הלך ותפס, מוישה היה תותחן, תפס, אבנר היה טען, תפס את המקום של מוישה, עשה את שני התפקידים. בשבילי הסמל הזה, הרי מה האדם? האדם זה מוח ולב. תראו מה עובר על אנשים כמו על שיצר ועל מוישה כהן ועל אבנר. אם אדם מפעיל שכל קר, אני מתגייס עכשיו, אין בעיה, לא קראו לי, הטנק מקולקל, השכל הקר אומר לך להישאר במקום. אבל אנשים מקבלים את התעצומות ואומרים, לא, אל תעשה מה שהשכל הקר אומר לך, אין חשבונות קרים, תפעיל את הלב, עם ישראל נלחם. אלה רגעים של השלטת הלב על השכל, ואחר כך מגיע איזשהו רגע שהלב אומר, אני לא מסוגל, לא מסוגל. זה מכתב קורא הלב שאבנר כותב על הרגשות שלו. אז הוא אומר, לא, צריך להפעיל שכל כף. אדם נותן את הלב ואת המוח, את הרגש ואת השכל, הכל בשביל עם ישראל. אבנר חוזר הביתה, וזה כבר אמא שלו מספרת, וכשאמא שלו מספרת את זה היא מספרת לתלמידות של יד לבנים, או שעשו עבודה ביד לבנים על נופלים. אמא שלו מספרת, הוא מגיע אבנר עם שני תיקים הביתה, חופשה ראשונה, אמא רוצה לחבק את הילד שלה, זה מה זה התיק השני? אומר, אל תשאלי, אני כבר הולך. אמר שלום, שתה כוס קפה, התרחץ, יצא עם התיק הזה, שזה התיק של החפצים האחרונים שנשארו למשה, כולל המכתבים האלה שהוא כתב, נוסע לרחובות ונותן את זה. אותו אבנר נשאר בישיבה, חזר לישיבה. עכשיו אבנר היה בחור, גם הוא בחור חמד, אלם חמודות. המיוחד בו זה יכולת הכתיבה שלו והרצון לכל דבר תורה לשבת ולכתוב. הוא היה כותב וכותב, התמונה שלו יושב באיזשהו מקום וכותב על אותם דפים, היו פה דפים שתולשים, כותב וכותב, וביחד כותב מערכות, לא משנה לו, הוא שמע וורט מפה, שיחה משם, כל דבר שאפשר לקחת. באותה איגרת יכולים להיות איגרת של הרב קוק עם החזון איש והרב סולובייצ'יק, ולבנות מערכה אחת. ואת הכל הוא כתב כמכתבי חיזוק ועידוד. אני מדבר איתכם משהו לפני 35 שנה, כן? 35 שנה, כשעוד לא היה אינטרנט, מה שאנחנו מדברים על ללמוד וללמד. הוא כתב לכל מיני נערים ונערות שהרגיש או ביקשו ממנו חיזוקים, והוא לא היה מתעצל, וכותב וכותב. אצלנו בבית, לאשתי, אני מרגיש שאנחנו, לא מזמן אמרתי בהזכרה לאבנר, שאני מרגיש שהבית שלנו, הבניין של הבית שלנו, חלק ממנו בלתי נפרד שייך לאבנר. כי אבנר בנה בתקופה מאוד, גיל הבגרות, בנה את אשתי, ששאלה כל מיני שאלות. יש אצלנו כזאת חבילה של ערימה של מכתבים, כולם מלאי תוכן ועמקות והיגיון, וכתובים בחן מיוחד ובסדר, אין שום תיקון, זה הכל כאילו בכתב מאוד מאוד מיוחד. וכשאנחנו באנו ועשינו השוואה, התברר שיש עשרות בלי גוזמה אנשים שאבנר היה כותב להם. ואחרי המלחמה אבנר הרגיש עוד יותר צורך לכתוב ולהפיץ, וכתב וכתב. גמר פה את הישיבה, הלך למרכז הרב, התחתן. באימונים הראשונים, הוא כבר היה יכול לצאת מהאימונים, באימונים הראשונים שהוא עשה בצאלים, הייתה שם איזושהי תאונה בטנק, הוא נהרג. כשאשתו הייתה, היה לו ילד אחד, אשתו הייתה בהיריון בחודש החמישי, 4 חודשים אחרי שהוא נהרג נולד בן, נקרא על שמו אבנר. זה צוות אחד שהיה בטנק אחד, כל אחד בגורלו שלו, אנשים שמסרו נפשם למען עם ישראל בחייהם ובמותם. וצמד שני בשלום הגליל, אני הייתי בחור בשיעור ה', הם היו בחורים בשיעור ג', לא, כבר יותר, יש בינינו הפרש של שנתיים. שלמה אומן ואברימה למוצן, אם יש שני טיפוסים שונים זה מזה, זה השניים האלה. אחד מהם, שלמה אומן, הוא רגיש, הוא אינטלקטואל, הוא איש רוח. ואברימה למוצן הוא איש מעשה, מחוספס, אבל שניהם חברותיים בצורה בלתי רגילה. ושניהם מצאו להם נקודה אחת משותפת שלבה הם הקדישו את חייהם, ואנחנו ישיבת של אביב חייבת להם את עד היום הזה. זה בניית אוצר הספרים. אוצר הספרים, כשאנחנו היינו בישיבה, היה בחדרון קטן, כאילו עוד פחות מהחדר שלי, כן? שהיו שם ספרים, זה היה אוצר הספרים של ישיבת של אביב. הם שניהם בנו את זה, כל אחד מהכיוון שלו, ויש לנו היום את אוצר הספרים עם כל מה ששייך בזכות הבסיס שנתנו שניהם. שלמה אומן ביום שהתגייס כתב מכתב לאבא שלו על זה שהוא יודע שהגיוס לצהל יכול לחייב אותו למסור נפשו בפועל, וכמה שזה קשה לו. ועכשיו אתם צריכים להבין מי זה היה שלמה אומן כדי להבין, אם יש אולי ביטוי תאב חיים, אם יש מישהו שחי חיים זה שלמה אומן, אם יש מישהו אוהב חיים זה שלמה אומן. ושלמה אומן הזה כותב, אני יודע שבהחלט יכול להיות שאני אצטרך למסור נפשי, ואני מוכן לזה, ואני מוכן לזה. יוצאים למלחמה ומוכנים. איפה יש? חז"ל אומרים, אני תמיד מביא את זה ביום הזיכרון, קדוש ברוך הוא, שמואל ושאול, שאול יודע שהוא הולך להיהרג, קיבל הודעה שמחר אתה וחמשת בניך יוצאים לקרב ונהרגים. הוא יוצא החוצה, שואלים אותו שר הצבא שלו, שרי הצבא שלו, אבנר והמסע, מה השם אמר לך? אז הוא אמר, אמרו לי שאני יוצא לקרב מחר ואנחנו מנצחים. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא, ראו בריאה שבראתי בעולמי. איפה יש אנשים כאלה? בנוהג שבעולם אדם יוצא, אפילו אם הוא הולך לבית המשתה הוא לא לוקח את כל הילדים איתו, כי הוא לא רוצה שיהיה עין הרע, שמחה, אבל לא, הילדים יכולים להיפגע, לשמור על הילדים. שומע שאול שלמחר הוא ובניו הולכים ונהרגים, ולא רק שהוא לא מהסס ללכת ולקחת, אלא הוא גם דואג שלא תישבר רוחו של העם. אנחנו יוצאים ונוצחים. ראו בריאה שבראתי בעולמי. רבותיי, כשאנחנו קוראים ועוברים על הספרים, על המאמרים, אלפי אלפים, ואנחנו פה נוגעים בשניים, שלושה אנשים שיצאו מבית המדרש הזה, אבל אלפים אלפים כאלה, בריאה שבראתי בעולמי, אנשים שיודעים שהם הולכים להיהרג ומוכנים, כל בשביל מה? מה הם מקבלים מזה? עם ישראל, ריבונו של עולם, מסירות נפש. לפני כמה שנים, אולי שנתיים, שלוש, אני כבר לא זוכר מתי זה היה, הזכרתי פה שניים שמצאו אצלהם פתקים בכיס כשהם נהרגו. אחד זה גדי עזרא, שכתב מכתב לארוסתו, והמכתב היה, פתח את המכתב, שכשתקבלי מכתב כזה תדעי שאני לא בן החיים, כי הוא הכין מכתב, הוא נהרג בקרב בג'נין, והוא ידע, הוא היה מאורס, חודשיים לפני החתונה הוא השאיר מכתב אצלו שמיועד לארוסתו למקרה שהוא יהרג. המילים הראשונות, אם תפתחי מכתב זה לא אהיה בין החיים. אין דבר יותר שאני רוצה בו יותר מאשר להישאר בחיים, להתחתן איתך ולהקים בית, אבל אני מרגיש ברגע זה שיש עוד דבר נעלה מזה, להילחם של עם ישראל. מכתב בגדי עזרא. מפקד של גדי עזרא, אחד מבני משפחת פרץ, אוריאל פרץ, כשהוא נהרג מצאו אצלו בכיס מאמר של הרב קוק מאורות התשובה, זה שככל שאדם נמצא בדרגה גבוהה יותר פחד המוות מסולק ממנו ומתקיים בו ותשחק ליום אחרון. למה בן אדם מחזיק פתק כזה? זה פתק שנמצא פה בנקודה שהוא יודע שמול זה הוא צריך להתמודד. משפחת פרץ עם הגבוהה לא תאומן. אוריאל הזה היה ידיד טוב שלה, שירת יחד עם הבן שלי. איפה יש? ראו בריאה שבראתי בעולמי. איפה יש אנשים שיודעים שיוצאים לקרב? יש משהו בדרגתם? אין כל בריאה יכולה לעמוד במחיצתם. אבל אנחנו כן דבר אחד יכולים לעשות. לבוא ולומר, הם נתנו את הכל למען עם ישראל. הם יצאו מהאגואיזם, מהפרטיות, והלכו עם מבט כללי. ניקח חלק מזה, ניקח חלק מזה, וגם אנחנו לא נחיה חיים פרטיים, אלא ככל האפשר נלך ונפעל למען עם ישראל בחיים. כל איש בתחומו, איש במה שהוא יכול, ודאי וודאי אנחנו מבית המדרש שלנו, שמנסה להיות החיבור ולא לראות את הסתירה בין שירות צבאי ללימוד תורה, בין תרומה לעם ישראל לבין הקשר שלו לארץ ישראל ולתורת ישראל. אנחנו צריכים לקחת את הימים האלה ולהתקדם איתם הלאה, ולהמשיך באמת את הכיוון להגדיל תורה ולהדיר, להפיץ תורה, ולמצוא גם במישור הזה את אותה נקודה של ללמוד וללמד, את התורה המיוחדת הזאת ללמוד וללמד, את התורה המיוחדת הזאת להפיץ, ולבוא ולהגיד, אני מהיום הזה יוצא עם החלטה, את זה אני עושה למען עם ישראל, את זה אני מוכן. אולי לא ללכת דברים גדולים מדי, גם כל דבר קטן, צעדים הכי גדולים נבנים מדבר קטן. לצאת מהמבט הפרטי, לעבור למבט כללי, זה המשותף ליום הזיכרון וליום העצמאות, וימי ההלל וההודעה והכרת הטוב השתלבו ביחד עם המשמעות שלנו, מה זה אומר לגבינו. וכמו שעל רגלים אנחנו אומרים ועשיינו השם אלוקינו, תרומם אותנו בימים האלה לקחת, כך יהיה לנו מהימים האלה איזושהי נקודה של ועשיינו, של התרוממות למעננו, למען עם ישראל, למען השם ותורתו.